שלום לכם, משבר האקלים כאן ובגדול, אבל מה הקשר בין משבר האקלים למשרד הביטחון? מיד, בואו נתחיל. שוב שלום לכם, אנחנו מודקאסט, הווידאו קאסט של משרד הביטחון, והיום נעסוק במשבר האקלים, נושא שלא תמיד מעניין אנשים, כי הרבה פעמים פשוט מעבירים ערוץ, אבל אתם תהפכו את הנושא הזה למעניין מאוד. נמצאים איתנו שניים, דוקטור שירה אפרון, חוקרת בכירה וראשת התוכנית לשינויי אקלים וביטחון לאומי במכון למחקרי ביטחון לאומי, ויועצת למשרד הביטחון ולמטה לביטחון לאומי בנושא הערכות מערכת הביטחון. סיימנו. מה זה הטייטל הארוך הזה?
הארוך הזה נשמע נורא. הרבה ביטחון לאומי.
את מייעצת למשרד הביטחון בנושא האקלים.
בדיוק.
נכון? אוקיי. קיצרתי את זה בסדר. ותת אלוף במילואים דורון לוין מייעץ ומוביל את הנושא הזה, נכון? במשרד הביטחון.
יחד עם שירה אנחנו מובילים את הפרויקט
במשרד הביטחון. ביחד, עכשיו בואו נתחיל מההתחלה. יש משבר אקלים? נתחיל מהקונספירציות. יש משבר אקלים או שאין משבר אקלים? או שיש, אבל זה רק אומר שיש יותר מדוזות ואלבנת אלמוגים וזה לא באמת מעניין.
אז יש משבר אקלים, וכל אחד יכול לפתוח את העיתונים או את החדשות, והוא יראה את זה יום-יום. זה קורה בכל מקום, כל העולם נמצא תחת משבר, וקצב ועליית אירועי האקלים החריגים רק הולך וגדל.
אז אם היו... זאת אומרת, זה יותר גרוע ממה שחשבנו.
זה יותר גרוע, יותר מהר. ולכן לכל המכחישים שניסו להגיד זה לא קורה, שיסתכלו על מה קורה בפקיסטן או באנגליה או באוסטרליה או בארצות הברית, ואי אפשר להתחמק מהנושא. כשיש לך 50 מעלות במשך ימים רצופים, כשיש לך שליש מדינה מוצף, אי אפשר לבוא ולהגיד שזה פייק ניוז.
אבל אני אגיד לך אפילו יותר מזה, למכחישים. אני אומרת להם, אוקיי, הרי המכחישים לא אומרים שאין מונסון, או שבקנדה לא נמדדו 47 מעלות, שזה יותר ממה שנמדד בבקעת הירדן, כן? הם אומרים, זה מעגלי.
נכון,
כדור
הארמונית כזאת.
אז אני אומרת להם, אתם יודעים מה? בסדר, זה מעגלי. אבל אין לנו ברירה, חייבים להתמודד עם מה שיש היום ולהיערך לזה. וזה פותר את זה. כי אנחנו יכולים לדון בסיבות, ואם זה בגלל המכוניות שלנו, או בגלל הפסולת, או בגלל שאנחנו רוצים לאכול המון בשר, ולגדל אותו בארגנטינה, את הפרות, ולהביא אותם מלוניות לחצי העולם. לא ניכנס להרגלים האלה, להגיד, אבל חייבים להיערך לזה. וחייבים להתמודד עם מה שיש לנו כאן עכשיו, אפילו אם לא נצליח למתן את פליטות גזי החממה.
זהו, כי ששוב נחזור למה שאמרתי בהתחלה, זה, משום מה בחדשות זה לא נתפס כנושא סקסי, נכון? בדרך כלל זה, באזורי הקוריוז, אולי עכשיו אנחנו כבר נכנעים לדבר על זה בחדשות.
אני חושב שיש נטייה בעייתית לנסות להדחיק את הבעיה הזאת, כי היא גדולה, היא מורכבת. היא כוללת כל כך הרבה מרכיבים שקשה לעסוק בה יותר, נוח להתעסק עם אירוע מאוד נקודתי, אם זה פיגוע או אם זה איום ספציפי. זה איום מאוד מאוד רחב.
אז בוא נדבר על האיום הזה, ומה הקשר בין האיום הזה למשרד הביטחון? אוקיי, אז הטמפרטורות עולות, הים הופך לחומצי, ושוב נחזור ליותר מדוזות קצת ובריחת אלמוגים, אבל איך זה קשור למשרד הביטחון? איך הצלחתם? הרי אתם יועצים למשרד הביטחון, איך הצלחתם לשכנע את משרד הביטחון שצריך בכלל להתעסק בזה?
תראה, שנינו הגענו לזה ממקומות שונים, ולדורון יש אנקדוטות מאוד מעניינות על הרקע שלו. אני עובדת על הנושא הזה כ-15 שנה בארצות הברית, עבדתי עבור חיל האוויר האמריקאי, עבור ה-National Intelligence Council, זה גוף מחקרים של ה-CIA, עבור ממשלות, וכשחזרתי לארץ לפני כ-3 שנים, הייתי בהלם שזה לא נושא פה. כי לא רק שאין דבר, וניכנס לתחומים, אין דבר שקשור לכוחות הביטחון שמשבר האקלים לא נוגע בו. בין אם זה החיילים עצמם, הנשק, הבסיסים, האויבים. יש לנו דוגמאות על המדינות השכנות שלנו, ואנחנו בשכונה קשה מאוד, גם אקלימית וגם, אנחנו יודעים, אנושית, ממשלתית.
וזה משפיע, את אומרת גם.
משפיע, אני אתן, הדוגמה הכי מוכרת אולי, שמלחמת האזרחים בסוריה, החלה למעשה לא רק בגלל זה, אבל כן הייתה שם בצורת חמורה, בצורת שמשבר האקלים, אלא הייתה הסתברות לבצורת כזאת, יש פה הרבה בצורות במרחב, מ-2006 עד 2011, החקלאים מהאזורים הכפריים, 1.5 מיליון מהם נאלצו לעבור לערים, שם זה חידד מתחים קיימים שהיו, ופרצה המלחמה. עכשיו, האום ב-2010 ו-2011 וב-2009 אמר, סוריה על סף קריסה בגלל הבצורת. אבל אף אחד לא הקשיב. עכשיו, אם אתה חושב על סוריה, איך סוריה נמצאת היום ואיך היא שינתה את המרחב שלנו, זה שינה הכל. זה, אתה יודע, קל לנו לדבר על איראן, ואיראן שמשתלט, ואיראן על הגדרות. היה הרבה יותר קשה לאיראן להיות פה על הגדרות, אם לא הייתה מלחמת אזרחים בסוריה. אז הקשר עכשיו זה ירדן, זה לבנון, עיראק, איראן, טוניסיה, מצרים, כל המדינות האלה הן פגיעות בצורה בלתי רגילה. העיר בצרה, העיר אלג'יר, העיר אלכסנדריה, כל הערים האלה הולכות להיעלם עד 2100. הן הולכות להיות מתחת למים כתוצאה מעליית פני הים.
ומה המשמעות הביטחונית ביחס אלינו?
א', המשמעות היא גדולה. אני הגעתי לנושא הזה דווקא דרך השירות הצבאי. אני בשירות צבאי עשיתי רוב השנים בשירות מבצעי, אבל בתפקידי האחרון הייתי אחראי על פרויקטים גדולים. גם בתחום האמל"ח, גם בתחום התשתיות. ותוך כדי, פתאום אמרתי, אוקיי, האם מה שאנחנו בונים היום יתאים לעוד 30-40 שנה? וגיליתי שבכלל לא שאלו את השאלה הזאת כשיצאנו לדרך. זה אומר שאם בנינו עכשיו, או אם אנחנו בונים עכשיו נמל, אף אחד לא יסתכל להגיד, רגע, מה יקרה כשהים יעלה בעוד מטר? האם נוכל בכלל להשתמש בו לצרכים שאנחנו צריכים? כשבונים ממלח, לא יסתכלו להגיד, רגע, מה יקרה כשנגיע ל-50 מעלות? האם הוא יוכל לתפקד כפי שאנחנו רוצים? ומשם, כאשר אני סיימתי את השירות הצבאי, אמרתי, אוקיי, יש פה אירוע שלם, אני חייב ללמוד אותו. וכשלמדתי אותו, הבנתי את רוחב העירייה ואת רוחב ההשפעה. בסוף ההשפעה של טמפרטורות, ההשפעה של סופות חול, ההשפעה של שיטפונות הולכים להשפיע על התשתיות ועל האמל"ח ועל האנשים בצורה מאוד מהותית. ומשרד הביטחון צריך להיערך לזה. יש פה איום אמיתי, ולאיום הזה צריך לתת מענה עוד לפני שהוא מתממש.
רגע, אז רגע, נגיע למשרד הביטחון. איך הכרתם אחד את השני? זאת אומרת, איך קרה הצימוד הזה?
הכרנו בכנס, ב-INSS, אבל האמת שאני גם שמעתי על דורון לפני זה ממישהו שהיה קצין אצלו בחיל הים, בתור מישהו שהוא ככה עם תשוקה לאירוע הזה, והתחלנו להידפק על דלתות יחד. זאת אומרת, זה היה משהו שהיה ברור שיש פה פער, היה ברור שכולם מבינו.
זאת אומרת, לא בקלות קיבלו אתכם כיועצים בתחום הזה?
לא, לא בקלות החליטו להתעסק בנושא.
עוד יותר?
הפער היה להתעסק בנושא.
אוקיי.
היה צריך לבוא ולהעיר, בסדר, את הפנס ולהגיד, יש פה אירוע אמיתי וצריך להתחיל לעסוק בו. וברגע שהחליטו לעסוק בו, אז היה להם מאוד טבעי ששירה ואני נוביל את האירוע הזה, כי אנחנו היינו בעצם המומחים היחידים שידעו לחבר בין הממשק של אקלים וביטחון.
ואת אומרת שעשית את זה כבר בארצות הברית, ואנחנו כבר יכולים להנות מהסוג של בריחת מוחות משם לפה.
כן, כן.
אפשר להגיד. אוקיי. אוקיי, אז שתפו אותי במה אפשר לעשות. הרי גם מי שמאמין, שוב, אם נצלח את כל עניין הקונספירציות וכל, אוקיי, זה מאחורינו, אנחנו מבינים שיש פה אירוע גדול, אבל האם יש בכלל מה לעשות? האם זה אירוע שאפשר להילחם בו? עברנו את נקודת האל חזור, גם אם היה אפשר להילחם בו? איפה אנחנו נמצאים במשבר האקלים?
זה שאלות מאוד מאוד חשובות. אני חושבת שיש לנו שני דברים שאנחנו מדברים עליהם. קודם כל, אנחנו מדברים על אדפטציה ומיטיגציה. אדפטציה זה אומר הערכות. לא משנה, אפילו עם העולם, סין וארצות הברית ישתפו פעולה, נפסיק, נלך ברגל, לא נטוס יותר. יש כמות כזו של גזי חממה באוויר, שמשבר האקלים הוא כבר כאן, שינוי האקלים הם כבר כאן, וצריך להיערך. והערכות, יש המון מה לעשות. קודם כל להבין את המרחב, להבין, הבריטים תבואו ביטוי, דווקא לא האמריקאים, שאנחנו מאוד אוהבים, זה נקרא משקפיים אקלימיים, לנסות להוסיף את זה על כל בעיה. אתה מנתח את המצב בעזה. איך עזה תראה אחרי שינוי אקלים, בעקבות שינוי אקלים? רק הבעיות שאנחנו מכירים היום בעזה יהיו הרבה יותר חריפות. מה זה עושה למרחב שלנו? מה יקרה ש85% מאזורי החוף של טוניסיה יהיו מוצפים ולא יהיו?
תשמע, תצטרכי גם לענות על השאלות.
אני אענה.
אוקיי.
ואז אנחנו אומרים, ברגע שיש לנו את המודעות, יכול שאנחנו יכולים להתחיל לעבוד ולמנוע את זה. זה לא רק להקים גבולות. אם יש צפי בעולם שאנחנו נהיה בין 250 מיליון למיליארד פליטים, פליטי אקלים עד, והרבה מהשכונה שלנו, עד 2050 יכול להיות שאפשר להתחיל לעבוד על תוכניות מניעה. זה מהסביבה האסטרטגית. אני אתן אולי לדורון לדבר טיפה על האמל"ח, צי לחימה, ועל התשתיות, אבל יש לנו עוד משהו שגם את זה למדנו מהעולם. הרי אנחנו יודעים בסוף שכוחות הביטחון זה הארגון הכי מאורגן במדינות. ראינו את זה בקורונה. בסוף משרד הביטחון בונה מלונות קורונה, המוסד הולך להביא חיסונים. אנחנו יודעים היום להגיד שגם על האסונות האקלימיים בתוך הבית,
אולי עדיף שיתפלו בזה ברמה הזו.
הם בטוח ייכנסו תחת האלונקה.
כן.
אז עדיף שיערכו לזה, ויתכננו, ויתקצבו, ויוודאו שיש להם את היכולות.
וואו, טוב, אחת השאלות שהייתי אמור לשאול, זה האם זה משפיע עלינו, כי הרבה פעמים מדברים על המזרח התיכון כאזור לא משמעותי בתחום השפעות האקלים, אבל זה ממש לא נכון לפי מה שאמרת.
ממש, ממש, ממש לא נכון. אנחנו נחשבים climate hotspot, בעוד שהעולם מנסה להקפיא את עליית הטמפרטורות עד מעלה וחצי, אנחנו כבר עברנו את המעלה וחצי בממוצע, הטמפרטורות פה תעלה, אתמול גם היה לנו ביקור, אנחנו מדברים על היכולת אפילו ב-4 מעלות ממוצע, 4 מעלות זה המון, זה לא רק המזגן, זה הקיצון, אירועי מזג אוויר, סופות חול ואבק, יובש קיצוני, מים אין פה במרחב כמו שאנחנו יודעים, תלות אדירה שלנו ביבוא מזון, ישפיע יותר מאשר ברוב העולם.
וואו, כאן. טוב, בוא נעבור אליך ונדבר באמת על נושא האמל"ח. מה הקשר בין אמל"ח למשבר האקלים?
בעצם, אם שיר דיברה על המקרו, על הסביבה הגיאו-אסטרטגית, אנחנו צריכים להסתכל על המיקרו, בעצם על כל מה שמאפיין את מערכת הביטחון. אנחנו צריכים להסתכל כיצד בונים את טנק המרכבה שיעמיד ל-50 מעלות, או שיעמיד לסופות חול.
פתאום צרכים משתנים. הצרכים כן, משתנים. הגדרות, אוקיי.
בסדר? כיצד אנחנו מבטיחים שהמטוסים יוכלו להמריא, כאשר האספלט מגיע ל-70, 80 ו-90 מעלות, כתוצאה מזה שיש תנאי, שיש 50 מעלות בצל. בסדר? וכיצד מבטיחים שהספינות יוכלו להפליג בתנאי הים שיהיו. אנחנו צריכים להבטיח שהאמל"ח שאנחנו בונים יהיה עמיד לפחות ל-40 שנה קדימה.
ואיך עושים, אתה מעלה פה
איך עושים את זה? זה קודם כל גם בצד ההנדסי. קודם כל זה עניין של מודעות. אתה צריך לדעת מה אתה דורש. אם אתה דורש מהתעשייה שמייצרת את זה, את אותם יכולות, אז הם יבנו את זה ברמת ההנדסה לאותם יכולות. הם גם יוכיחו את זה בבדיקות שהם עומדים באותם יכולות. אבל זה נכון לצד האמל"ח, אבל יש גם את צד התשתיות. בסוף אתה צריך לבנות את הרציפים שיוכלו לשאת עליית גובה ים של מטר, ואולי אפילו של 2 מטר עד סוף המאה. אתה צריך לוודא שהבניינים בונים עכשיו את קריית המודיעין, שקריית המודיעין תהיה מותאמת לתנאי האקלים עד 2100, כי היא תשרוד ותפעל עד 2100.
איך אפשר לחשוב על טווחי זמן כאלה רחוקים?
אז בהיבט האקלימי אפשר לתת תחזית, נכון שהיא ברמת אי-וודאות, אבל כל נושא הטיפול של האקלים יש בו מרכיבי אי-וודאות, ועדיין צריכים לייצר אסטרטגיה של פעילות בתנאי אי-וודאות, וזה בגדול מה שאנחנו עושים. מה ששירה ואני עושים זה לוקחים כל אחד מאגפי משרד הביטחון, שמתעסק בפרויקטים עתידיים, ובאים לוודא שיש הסתכלות אקלימית על אותם מרכיבים, ובמקביל צהל מסתכל על כל מה שיש לו היום ביד, התשתיות והאמל"ח שיש לו היום ביד, לראות איפה הפערים שם.
אז זהו, בוא נדבר, אתה הזכרת כל מיני אלמנטים שקשורים לצהל, איך המשבר האקלים ישפיע על הצבא שלנו?
אני חושב שהוא ישפיע על הרבה מאוד מרכיבים, בסדר? אי אפשר יהיה לגייס גיוס ליחידות קרביות ביולי, כי לא יכלו להתאמן עד אוקטובר. אז יצטרכו לשנות את כל מסלול הגיוס. החייל לא יוכל להסתובב עם כמות המים שיש לו היום, הוא יצטרך הרבה יותר מים. כל הלוגיסטיקה תשתנה כדי להתאים את עצמה לאתגרי האקלים החדשים. מעבר לזה, האמל"ח יהיה אחר, האימונים יהיו יותר בסימולטורים.
טנקים יצליחו לנסוע בחום כזה?
טנקים יצליחו לנסוע. דרך אגב, הרבה פעמים אומרים לנו, רגע, וגם הצד השני יסבול באותה מידה, ואנחנו אומרים שהמטרה שלנו זה לא להגיד איך אתה מנצח בקרב תוך כדי זה שיש 50 מעלות רק, אלא גם להגיד איך הציוד ישרוד אחרי שיש לך אירוע של 50 מעלות, או אחרי שיש לך אירוע של סופת חול מאוד משמעותית. כי אם הגלאים ינזקו, אז זה לא עוזר שאחרי זה ירדת ל-30 מעלות אחרי האירוע הזה. כלומר, קיבלת נזק. אז תבנה אותם מראש עמידים לטובת
זאת אומרת, זה לגמרי משהו שעשוי להכריע או לתרום להכרעה בקרבות.
הוא ישפיע בצורה משמעותית, וככל שאנחנו נהיה ערוכים, יותר ככה היכולת של צהל לנצח בכל תנאי מזג אוויר, שזה בעצם המשימה העיקרית שלנו. איך צהל מנצח ב-2050 וב-2070 וב-2100 בכל אימות, בכל תנאי מזג האוויר. עכשיו בוא נבנה את החייל ואת האמל"ח ואת הבסיס בצורה הנכונה.
וזו ההערכות, אבל אתה יודע, אנחנו מדברים על, בנוסף הדברים שדורון אמר, זה גם דברים שאנחנו רואים בחיל האוויר, זה לא רק האספלט, זה כבר נכנס לטכני ולמשעמם, אבל בגלל הטמפרטורה שעולה ולחות, משתנה כוח העילוי של המטוסים. היום אנחנו יודעים להגיד שטיסות של חיל האוויר האמריקאי, בבסיס שלהם בקווייט, עליאל צלם, בקטר, 30% מהטיסות בקיץ מתבטלות או נדחות בגלל חום קיצוני. אגב, זה גם באריזונה. בחצרים כל כך הרבה יותר קר מאשר שם? לא. זאת אומרת, זה גם ישפיע.
זאת אומרת שהמטוסים לא בנויים לטמפרטורות האלה?
המטוסים עם מטען מסוים,
הבנתי. כבדים מדי. אוקיי.
אז צריך לדבר על זה. אתה עושה תוכניות אחרות. סנסורים, חיישנים, בסוף הם צריכים לראות. אם יש לך סופות חול ואבק שמגיעות בתדירות הרבה יותר גבוהה ממה שראינו, זה מסובך, פלטפורמות, רחפנים, כל הדברים האלה, ואנחנו מדברים על האויבים שלנו. יש, זה לא סיפורים אנקדוטליים, זה דווקא מהשנים האחרונות, במלחמה באיסיס, בדאש, אנחנו יודעים שהייתה השתלטות על העיר רקה של דאש, תחת מיסוך של סופת חול ואבק, שהאמריקאים פשוט איבדו את זה. זאת אומרת, בגלל שהם הרבה יותר קטנים, גמישים, אויבים, וזה לא סימטרי גם ככה, אני לא בטוחה שלהגיד, אוקיי, הם יסבלו כמונו, אז אנחנו כולנו באותה סירה, לא בטוח.
טוב, אז יש לכם המון עבודה, איך ניגשים לסוגיה כל כך מורכבת? כל אחד פה הזכיר כל מיני אלמנטים, מה, אולי צריך יותר משני יועצים בתחום הזה, לא?
בטוח.
בטוח. אז נכון. מה עושים? איך ממפים נושא כזה וניגשים לכל, דיברת על המלח ותשתיות וכולי, מה עושים?
בוא נגיד ככה, גם לפני ששירה ואני נכנסנו, היו כיסי עשייה בנושא האקלים. היו בעיקר בנושא המיטיגציה, בנושא הפחתת הפלטות, PV, רכבים חשמליים. מה שלא היה זה אסטרטגיה, בעצם מה שאנחנו באים ואומרים, צריך אסטרטגיה מובנית. ולכן, קודם כל, שירה ואני הלכנו ולמדנו מצבאות אחרים. הם 15 שנים מתעסקים בזה. מערכת הביטחון של ארצות הברית, של בריטניה, 15 שנים מתעסקים בדיוק בסוגיות האלה.
אנחנו מה, נזכרנו מאוחר או ש...
כן, גם 15 שנה אתה נדיב. האמריקאים, ל-CIA היה משרד שעסק בשינוי האקלים וביטחון לאומי בשנות ה-90. האזכור הראשון הוא מ-1970.
הם שמורחים לכל דבר, חייזרים, זה הכל. כבר יש להם תשובה עוד לפני שמשהו קורה.
אין להם תשובה, אבל הם מזהים בעיות. מזהים בעיות, אז כן.
מה שאנחנו אמרנו זה, אם כבר נכנסנו רק עכשיו, בוא נתחיל מכיתה ד'. בוא נלמד מכולם מה הם למדו בשנים הראשונות, ונתחיל לפחות מנקודה יותר מתקדמת, זה היה הדבר הראשון. אחר כך הגדר בצהל, בשיתוף איתנו, איום הייחוס האקלימי, שבעצם אומר למה מתכוננים. היתרון של צהל זה שבסוף יש המתכל, הוא יחתום, אני אומר, אוקיי, לזה, בסדר? אלה התנאים שאליהם מתכוננים, ואז אפשר להגיד לכולם מה לעשות. ואחר כך להתחיל לבנות אסטרטגיה, מטרות, יעדים, תוכניות עבודה, שיוציאו אותם לפועל.
אז זהו, איפה אנחנו נמצאים במהפך הזה? כמה זה עולה? אנחנו מסוגלים לעמוד בעלויות האלה?
עוד אין לנו עוד מה שנקרא תג מחיר על הסיפור הזה, וכמובן שזה יעלה כסף, אבל מה שרואים מהניסיון גם של האמריקאים וגם של הבריטים, זה שלערך מראש ולעשות ההשקעה הראשונית הרבה יותר זול מאשר לתקן בדיעבד. אני אתן לך דוגמה, בסיס...
נשמע לי נכון לחיים בכלל, אבל אוקיי.
האמת, כן. בסיס של חיל הים האמריקאי, הנייבי, הצי, בנורפולק, בגלל ההצפות שלהם, עכשיו לתקן אותו עולה 21 מיליארד דולר. אתה קולט את המספרים האלה? עכשיו, נכון שזה אמריקאים ויש להם כסף ואפשר אולי כבר להחליף לוחית טקטונית ולשנות את זה על מה הבסיס עומד, אבל אלה המספרים. וגם הבריטים אנחנו רואים את זה. אז גם יש, תהיה השקעה כספית וזה יעלה הרבה כסף, אבל זה יחסוך כסף לאחר מכן. וגם גילינו, שלא דיברנו על זה כל כך הרבה, אבל נכון צריך להיערך והאדפטציה, אבל יש גם את הסיפור של המיטיגציה. האם הצבא יכול להפוך להיות, המערכת הביטחון יכולה להפוך לירוקה יותר? וגם גילו מהבריטים, שהם גם רק רוצים לנצח, וזו המשימה של כוחות הביטחון.
זה נשמע כמעט אוקסימורון, מערכת ביטחון ירוקה, זה נשמע כאילו ערכים מתנגשים, כביכול.
כשאתה ירוק, זה גם חוסך לך כסף. כי אתה, יש לך עצמאות אנרגטית, אתה לא תלוי פתאום באיזה פוטין כזה, שאתה צריך מחירי האנרגיה והנפט עולים. אז אתה גם עצמאי, אתה גם יכול לתכנן ארוך טווח. לי שזה פנטזיה, פה משרד הביטחון, אבל אתה אומר, אם אתה חושב שאתה חוסך... אתה עושה יום בשבוע בחדרי האוכל הצבאיים בלי בשר. אגב, עושים את זה בארצות הברית. גם אתה ירוק יותר, גם תרמת להפחתת הפליטות, גם חסכת המון המון כסף, וגם פתרת בעיית כשרות.
באותו יום, נקודתית.
כן, בישראל יש פה יתרון.
כן, לגמרי. בואו נדבר על האויבים שלנו. הם מטפלים בסוגיה הזו, או שמבחינתם זה...
כמו ששירה אמרה בהתחלה, האוכלוסיות החלשות... בסדר, יהיו פגיעות יותר. יש להניח, בסדר, שירדן, שכבר איבדה כ-90% ממאגרי המים שהיו לה, רק לפני 20-30 שנה, יש להם קושי הרבה יותר גדול, הרבה יותר מיידי, לטפל בכאן ועכשיו. הם בתוך משבר האקלים כאן ועכשיו צריכים לטפל בזה.
אז מה הם עושים שם? אם אין שם מים?
אז אם אנחנו רוצים להבטיח, בסדר? את היציבות הגיאו-אסטרטגית של ישראל, כדאי שנעזור לידידות שמסביבנו.
זהו, אוקיי. זה לא לאויבות, כמובן, אבל...
לידידות, בסדר? ולכן באמת ישראל בהסכם השלום נותנת 50 מיליון קוב בשנה, ובהסכם החדש שנחתם על ידי הממשלה מולם, מוסיפים עוד 50 מיליון, ומדברים על לעשות קו, בעצם קו התפלת מים ייחודי עבורם. כלומר, אנחנו צריכים להבטיח קודם כל את החוסן גם של הידידות או של המדינות שמסביבנו, שאנחנו רוצים שהן יהיו יציבות, כי כשהן יהיו בכאוס, גם אנחנו נצטרך להתמודד הרבה יותר. ללא ספק, האתגרים שיש בעיראק, האתגרים שיש באיראן, שחווים כבר 52 ו-54 מעלות, וחווים בצורות קשות מאוד, הם אתגרים מאוד מאוד גדולים. הם עוד לא פוגשים אותנו, אבל הם כנראה יפגשו בתוך גלי ההגירה של האנשים שאין להם מה לאכול ואין להם מה לשתות. ולכן אני חושב שהסביבה שלנו היא הרבה יותר פגיעה, כי המזרח התיכון יותר פגיע, ויש להניח שהבעיות של לבנון, שהיא גם ככה מפורקת, הולכים להתעצם כתוצאה מהחוסר יכולת שלהם לקדם פתרונות כאלה.
טוב, לסיום, אם נותנים לך צ'ק פתוח, מה הדבר הראשון שאתה אומר שנכון לעשות בכסף הזה כדי איכשהו לבלום את המצב או לשפר את המצב?
אני חושב שעם הצ'ק הזה, קודם כל הייתי מטפל במודעות. כי ברגע שאנשים בישראל, בסדר? בעיקר גומרי מקבלי ההחלטות, יבינו את עומק הבעיה, יבינו באמת את כלל ההשלכות, יהיה לנו הרבה יותר קל לטפל בזה.
מסכימה שהמודעות זה הבעיה?
אני מסכימה, אבל אם אתה נותן גם לי צ'ק, אז הדבר...
היפותטית אפשר לתת את הכל.
בדיוק. הדבר הבא שאני עושה, זה עושה מעין סקר. סקר תשתיות ביטחוניות, סקר בסיסים, סקר אמל"ח, סקר מחסנים, לנסות להבין שנייה, מה פגע היום? ואני אתן לך דוגמה, לא יודע אם אתה זוכר, בינואר 2020, לא כזה מזמן, פתאום התעוררנו בבוקר וראינו תמונות של 8 מטוסי F-16 מוצפים.
נכון.
בבסיס חצור.
כן.
היו התראות, ידענו שזה פגע, אפשר היה למנוע את זה.
אנחנו מדבר בציוד, אבל זה עצמו.
הנחל היה קודם.
וואו.
אפשר היה לדעת, אם היום נעשה סקר ונסה להבין שנייה, מה האסטרטגי, מה חשוב לתקן עכשיו, כי אוטוטו. זה קורה, זה גם כסף, זה גם יכולות.
טוב, שכנעתם אותי שזה נושא יותר מחשוב. ולא משעמם. ולא משעמם, לגמרי, הוכחתם את זה לגמרי. תודה מעומק הלב לתת אלוף במילואים דורון לוין, זה היה מרתק, תודה, ודוקטור שירה עפרון, תודה. את נשארת איתנו? בואו אחת לארצות הברית.
נשארת
פה. זהו, רציתי לוודא. תודה רבה. אנחנו נתראה בפרק הבא של הוידאו קאסט של משרד הביטחון, מודקאסט. להתראות.